אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
למדנו על מספר אלטרנטיבות לריסון כוחם של תאגידים. החוק, אחריות תאגידית, לחץ ציבורי, ולמרות הכלים האלו והשפעתם, צריך לחשוב לעומק על הכשל שיוצרים האישות התאגידית והמודל העסקי של התאגידים. דוקטור עופר סיטבון, ראש הקליניקה לתאגידים וחברה במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, עמית בכיר במכון שחרית ועמית במכון ון ליר בירושלים. ביחד איתי, גיל מרקוביץ', נלמד על הישות הזאת, האורגן הזה, האדם הזה, התאגיד. שלום עופר.
שלום גיל.
אנחנו ממשיכים את המסע המרתק מרתק מרתק, ואנחנו הגענו לשלב שאנחנו צריכים להתחיל לראות איך החוק מתייחס לתאגיד, איזה זכויות, איזה חובות. דיברנו על זה כמובן בפרקים הקודמים, אבל חשוב שאנחנו ממש נעמיק את ההבנה הזאת, משום שמאחר שאנחנו עוסקים כאן במשפט מקובל, משפט שיש בבריטניה, בארצות הברית, בישראל, אז אנחנו נצטרך גם לדבר על פסיקות קצת, כי זה חלק ממה שמרכיב את המשפט.
נכון.
אז ננסה לעשות את זה, נפתח בשאלה החשובה, ואולי הלא מאוד מוכרעת, מה ההבדל בין חוקה לחוק יסוד, או בין חוקה לחוק רגיל, שגם את זה צריך להבין. נתחיל מזה, נעשה איזה הגדרות יסודיות ונמשיך.
אוקיי, אז זה ממש מבוא לשנה א'.
כן, למשפטים.
או אפילו שיעורי אזרחות של כיתה י"ב.
נכון.
אבל בגדול אנחנו נעסוק בזה כדי אחרי זה לבדוק את השאלה מה מזה קשור לתאגידים ואיך זה מקנה להם אולי כוח עודף, עניין שדיברנו עליו קצת. כן. סביב הדיון בעוצמה התאגידית. בגדול אז חקיקה היא תוצר של הפרלמנט, כן? הפרלמנט הוא הריבון, הוא מייצג את העם. את רצון הבוחרים באופן רעיוני לפחות, והוא נועד, החקיקה בעצם נועדה לפרוס את רצון הבוחרים לחוקים בתחומים מסוימים, בנושאים כלליים ונושאים ערכיים. כן, שמה. כן. יש הרבה תחומים שלגביהם אין ויכוח ו...
כן, יש הרבה תחומים שלי.
אני חושב שרוב התחומים, יש כזה אמירה ש-70% מהישראלים מסכימים על 70% מהדברים. אם היינו פועלים ככה, נגיד, אני חושב, מצב היה נראה אחרת קצת.
כן, כן.
אני חושב שרוב האנשים מסכימים על רוב הדברים, וגם לגבי מה שלא מסכימים אפשר... יש כל מיני דרכים לא להסכים. אבל זה נושא לסדרה אחרת. עכשיו, מעל החקיקה בעצם, ברוב המדינות, כן, ניצבת החוקה. חוקה היא בדרך כלל מסמך שהאמת קיים כמעט בכל מדינות העולם. אנחנו אחת המדינות היחידות שאין להן חוקה פורמלית. ושהמטרה של החוקה הזאת היא בעצם גם מצד אחד להסדיר את היחסים בין הרשויות השלטון השונות, ו... ענייננו אולי יותר לבטא את הערכים המרכזיים, הלאומיים
של החברה, שבה המשפט פועל.
בדיוק, ערכי יסוד ככה ארוכי טווח ולא רוחות בת חלוף.
שיש איזו שאיפה שאותם ערכים ילוו את החברה, גם אם יש שינויים משמעותיים, עדיין הערכים האלה יהיו דבר יציב.
כן, וצריך שהחקיקה לא תסתור אותם. זה האלמנט החשוב, וברוב המדינות מי שאמור בעצם לפרש את החקיקה הם בתי המשפט, ובתי המשפט אמורים לבדוק את מידת ההתאמה, בתי המשפט החוקתיים נגיד, אמורים לבדוק את ההתאמה של החוק לחוקה.
החוק הרגיל,
החוק הרגיל במרכאות, לחוקה הכללית.
כן.
ואז יש כל מיני גישות, אבל בישראל ובעוד מדינות מקובל שאם החוק לא תואם את החוקה, אז חוק בטל.
או הסעיף המסוים
או
בחוק.
או הסעיף המסוים כן. שבטל. זה אנחנו רואים בשנים האחרונות מעורר ככה
כעסים.
הרבה כעסים ורעש, ויש פה דיון מאוד מעניין, כן? כי גם בית המשפט הוא גוף שלא נבחר באופן דמוקרטי, ואז נשאלת השאלה מכוח מה הוא מסוגל לבקר חקיקה שנעשית על ידי הרוב הדמוקרטי. אז אלה הם שאלות גדולות, אבל אנחנו לא נדון בהן.
אני רק רוצה שעוד דבר תסביר, אתה אמרת חוקה פורמלית, אז תסביר את ההבדל בין חוקה פורמלית לחוקה לא פורמלית.
זהו, אז בישראל בעיקרון הייתה אמורה להיות לנו חוקה פורמלית, שזה מסמך אחד, כמו חוקה אמריקאית, או חוקה צרפתית, או חוקה של דרום אפריקה נגיד, שהיא אחת החוקות החדשות יותר, שבעצם חוקה כמסמך אחד, לפעמים הוא מתקבל אחרי מהפכה נגיד, או אחרי איזשהו אירוע מאוד גדול, או מאושר במשאל עם. זאת אומרת, חוקה היא איזשהו אירוע מכונן של המדינה. בישראל, אחרי קום המדינה, יש לנו את החלטת הררי, שאומרת, אנחנו נבנה את החוקה טיפין טיפין. כל פעם נקבל עוד, ובסוף יהיה לנו
מסמך שלם.
מסמך שלם. בפועל זה לא קרה, זאת אומרת, יש לנו כמה וכמה חוקי יסוד, אבל אין לנו מסמך אחד שהוא חוקה. מה שבית המשפט העליון עשה, הוא בעצם מפרש את חוקי היסוד, או מתייחס למכלול שלהם כאל החוקה של ישראל.
כן, והוא לא עושה את זה סתם בלי איזשהו טיעון. כן. יש הסברים, או בוא נגיד הצדקות לטענה הזאת. הם חוקי היסוד מנוסחים אחרת, הם מטילים איזושהי חובה אקטיבית על המדינה.
נכון.
לשמור על ערכים או זכויות מסוימות.
נכון, זהו. וזה באמת הנושא שאנחנו יותר ניגע בו, שיש לנו שני חוקי יסוד בלבד שעוסקים בזכויות אדם.
Mm-hmm.
יש לנו את חוק יסוד חופש העיסוק, והחוק יסוד המרכזי הוא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שצריך להגיד, הוא חוק יחסית נכה במרכאות, במובן הזה שזכויות יסוד מרכזיות לא כלולות בו, בראש ובראשונה השוויון. בית המשפט במהלכים פרשניים פחות או יותר הכניס את השוויון
את
לתוך
הזאת,
הזכות
כן.
לכבוד, כן,
זכות
לכבוד
זכות
האדם.
נקראת זכות לא מנויה.
בדיוק, אבל בוא נגיד שזה לא אידיאלי, כן? וזה גם לא שכיח. ברוב המדינות שבהם יש חוקה, אז יש הכרה בזכות לשוויון. אבל יש לנו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהוא בעצם, בית המשפט העליון פירש אותו, כמגן, אמור להגן על זכויות האדם הבסיסיות, או המנויות בתוך החוק, בתוך חוק היסוד, מפני חקיקה, כן? ויש שם מצד אחד מונים שם זכויות אדם חשובות, הזכות לכבוד, הזכות לחירות, הזכות לקניין, הזכות לפרטיות.
שמירה על הגוף.
שמירה על הגוף, זכויות שהן בהחלט מאוד מאוד חשובות. ומצד שני, וזה האלמנט המעניין, חוק היסוד מופנה כלפי המדינה, רשויות המדינה. עכשיו, כאן זה מתחיל לעניין אותנו בתוך ההקשר של הסדרה, משני טעמים. הטעם הראשון הוא להבין למה זה מופנה כלפי המדינה. הרעיון של חוקה, הרעיון של הגנה על זכויות אדם, צומח, בעצם הוא הבסיס של המסורת הליברלית, שצומח החל מהמאה ה-17 עם הובס ולוק ורוסו ושאר ההוגים הידועים. והבסיס כן, של הליברליזם שצומח, הוא מצד אחד הצדקה והבלטה של הזכויות הטבעיות של היחיד, ומצד שני הצורך להגן עליהם, להבטיח אותם, מפני מי? מפני המדינה. כן? הלוויתן שהובס קורא לזה, או הליברליזם מאוד חשדני כלפי המדינה. ולכן הדגש ברוב הכתיבה וגם בפסיקה של בית המשפט מתייחסת בעצם לצורך להגן על הזכויות מפני המדינה. אז זה אלמנט אחד. האלמנט השני הוא בעצם שלושה דברים, כי יש לנו את השאלה אז למי מוקנות הזכויות, וכאן אנחנו, זה מה שאנחנו נגלה, שזכויות אדם לא ניתנות רק לבני אדם, למרות שמן.
על אף שמן, כן.
והדבר השלישי, והוא גם רלוונטי קצת לדברים שדיברנו בפרק הקודם, זה לגבי מפני מי אמורים להגן על זכויות האדם. הדקשנו את המדינה, אבל בפעם הקודמת דיברנו בהחלט על העובדה שגם תאגידים יכולים לפגוע בזכויות האדם.
על כוחו של התאגיד, כן, באפשרות שלו לפגוע.
בדיוק. ולכן כל הדברים האלה, אני חושב, מובילים אותנו בעצם למה שאנחנו רוצים לדבר על, על, עליו בפרק הזה, והוא המקום של התאגיד בעצם בתוך המארג הזה, כן? המארג של הזכויות והחובות, והמקום המשפטי ואפילו החוקתי, הייתי אומר, של התאגיד, המעמד החוקתי של התאגיד. האם הוא יותר כמו בן אדם, או האם הוא יותר כמו מדינה?
ואם נגלה שהוא יותר כמו מדינה, אז יכול להיות שנגיד שיש לו או ראוי להתייחס אליו במעמד חוקתי?
אני חושב שכן. אני חושב שהוא לפחות, בוודאי אם נגלה, יכול להיות שהוא לא יהיה כמו מדינה, אולי כאילו תגיד אם אין צבא, ועדיין ברוב המקרים אין להם יכולת להפעיל אלימות פיזית, אבל בוודאי אנחנו נראה שזה לא בן אדם כמוני וכמוך, זאת אומרת. אז מהבחינה הזאת, וזה אולי אני ככה רותם את העגלה לפני הסוסים, אני חושב שכן צריך לחשוב על התאגידים בהקשר חוקתי באופן קצת יותר מורכב מכפי שנראה שעושים גם בארץ וגם בחול. אז בעצם
אנחנו שוב נצטרך להבין את המעמד שלו נכון להיום, נכון. וגם ללכת קצת אחורה בהיסטוריה כדי בדיוק. לראות איך המעמד הזה התגבש.
בדיוק. אז בעצם כדי להבין הרבה מתוך התאגידים ודיני התאגידים, אז נהוג ללכת לארצות הברית. זאת אומרת, המולדת של הקפיטליזם, כן? התאגיד בבחינות הוא אחד המוסדות המרכזיים של הקפיטליזם, כפי שדיברנו בפרקים הקודמים, ובעצם מעניין מאוד לראות את ההתפתחות ב, אפשר להגיד, כמעט 150, כמעט 200 שנים האחרונות, ביחס לתאגיד, כן? כי התאגיד בארצות הברית עד כמעט סוף המאה ה-19, הוא גוף שהיחס אליו שונה ממה שהוא, איך שאנחנו תופסים אותו היום. אנחנו עד עכשיו הדגשנו את זה שזה גוף עסקי ופרטי וצריך להסיר רווחים, והרעיון של התיאגוד בארצות הברית של אמצע המאה ה-19 הוא שונה. זאת אומרת, הרעיון היה, אנחנו צריכים לאפשר, לתת צ'רטר, כן? אישור כזה, להקמת תאגיד, כשהוא עושה פעולות שהן למען הציבור. למשל, בונה מסילות ברזל, מקים תשתיות,
ששוב אפשר לראות את הדמיון עם המדינה.
נכון.
אלה בעצם תפקידים שבדרך כלל היו משויכים למדינה.
נכון.
או מצופה מהמדינה לעשות.
נכון. אז כאן, האופי הציבורי הוא בעצם מה שהם מקימים משהו שיש לו תכלית ציבורית ומקבלים איזשהו זיכיון או אישור, כשמה שהיה מאוד ברור זה שאם הם מפרים את התנאים אפשר לקחת להם את זה בחזרה, את הצ'רטר, כן?
כן.
זה היה הרעיון, והתפיסה הייתה באמת הסתכלה על התאגיד כמקבל איזשהן פריבילגיות מהמדינה ובתמורה אמור לפעול למען הכלל. בדיוק. עכשיו, התפיסה הזאת, בוא נגיד, היא הייתה רווחת, אבל התפיסה הזאת באמת לא תמיד התאימה לתאגידים. תאגידים רצו להרחיב את כוחם, מטבע הדברים, והתפיסה המתנגדת אולי, את התפיסה שבעצם אמרה שהתאגיד הוא בעצם גוף אמיתי, כן? Natural entity, ישות אמיתית אולי, שיש לה קיום נפרד וזכויות עצמאיות, כפי שדיברנו, ולכן ככזו היא גם זכאית, או צריך להתמקד בזכויות שיש לה. כן, אם היא,
ולא רק בחובות שלה.
ולא רק בעצם בסטטוס הציבורי שלה,
כן,
שגוזר חובות.
ביחסים, כן, ביחסים האלה שהיא מקיימת עם,
כן,
הציבור.
שבחינה,
כן,
היסטורית זה מעניין. זאת אומרת, זה התחיל באמת מחובות, עבר לזכויות, והיום אנחנו ככה נראה בסוף, אנחנו אולי שוב רוצים לדבר גם על חובות.
כן.
זה גלגול מעניין, אבל הסיפור, המקרה שמעורר את השאלה ובעצם נותן לה תשובה, כן? מתרחש בפסק דין ב-1886 בפרשה שנקראת סנטה קלרה. פסק דין לא ארוך כל כך, mm-hmm. ולא שעוסק שם במיסוי רווחים של חברת רכבות, כן?
כן.
לא איזה משהו מאוד מסעיר, אבל עלתה שם טענה, הסיפור של פסק הדין עצמו הוא מרתק, כאילו נכתבו עליו ספרים למרות שהוא פסק דין קצר, כי כל המסביב שלו הוא עד היום לא לגמרי ברור.
אז תספר.
מה שקרה, מה שנפסק שם קודם כל, הוא שהתיקון של ה-Equal Protection, שזה בעצם מה שנקרא ההגנה השווה, התיקון שנחקק אחרי מלחמת האזרחים, כן? שנהרגו בה 600 אלף איש כדי לשחרר את ה, בעצם את העבדים ולתת זכויות שוות.
מלאות,
כן?
שוות.
Equal Protection,
כן.
זאת אומרת גם... גם שחורים הם בני אדם, mm-hmm. כן? הם לא רק, עד אז שחורים היו...
רכוש.
שלוש חמישיות אדם מוגדרים בחוקה האמריקאית המקורית.
לא ידעתי שהייתה הגדרה
כן,
כזאת.
כן, הייתה הגדרה. אז equal protection אומר, גם שחורים הם בני אדם. אוקיי, יפה מאוד. חבל שצריך להרוג 600 אלף איש, אבל בסדר. לא, כי 1857, זאת אומרת, 4 שנים לפני מלחמת האזרחים, שם פסק דין ידוע לשמצה, שנקרא דרד סקוט, שבו בית המשפט קבע שעבד שברח צריך להיות מוחזר, כי הוא רכוש בעליו. זאת אומרת, רכוש. האדם הוא רכוש. אז מרבה המזל, אחרי המלחמה התפיסה השתנתה. בפסק דין סנטה קלרה אומרים equal protection, כן, כתוב שמה שהוא חל על person, כן, על המושג אדם או איש או... באים עורכי הדין של
תאגידים.
אותה חברה,
כן,
ואומרים,
במקרה הזה מי זה? זה Southern Pacific Railroad
Company, ואומרים כן. person, גם אנחנו person. תכירו בנו את הזכויות, את ההגנה השווה, אתם צריכים להכיל גם עלינו.
התאגיד.
התאגיד. עכשיו, מה שהיה מעניין בפסק דין הזה, זה שאין הנמקה, כמובן, אין שום הנמקה לזה, ובית המשפט כותב, נטען בפנינו שהתאגיד הוא אדם, ואנחנו מסכימים לזה. משהו מאוד 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 לקוני, שגם לגבי הדבר הזה יש כל מיני מסמכים היסטוריים שמראים שבעצם מי שכתב את זה, זה היה המזכיר של בית המשפט ולא השופטים, ויש כאן בלגן, אבל מבחינה כאילו, מבחינת השורה התחתונה,
כן, זה גם כן? תקף לכל דבר, מבחינת
השורה
התחתונה,
פסק דין סנטה קלרה נתן, פתח את הדלת בעצם בפני העובדה שהחוקה, כן, הזכויות של החוקה חלות גם על תאגידים.
זה עד תקדים ענק.
עד כמה שזה משונה, כן?
כן.
ומה שזה אומר עוד יותר, כן, וזה חשוב מאוד להבין, אני חושב, וזה לדעתי אולי הביקורת המרכזית על התפיסה הזאת, היא שברגע שאנחנו מעלים או מכניסים מישהו לתוך החוקה ובתוך הגנה חוקתית, אנחנו מקנים לו הגנה מפני חקיקה, זה מה שאמרנו קודם.
נכון.
נכון? זאת אומרת, אם יבוא עכשיו התאגיד ויגיד, אתם פוגעים בקניין שלי, המס הזה לא מוצא חן בעיניי, או החוק הזה, או הרגולציה הזאת, אז יש להם עכשיו כבר הגנה, הם באים בשם טענה חוקתית. זה עדיין לא אומר שאי אפשר להצדיק, אפשר, גם זכויות חוקתיות אפשר להגביל ולפגוע כן. בתנאים מסוימים ובמגבלות, אבל בוודאי זה בדרגה הרבה הרבה, הרבה, הרבה יותר גבוהה. עכשיו, חשוב עוד משהו להבין, ואז אני אספר מה קרה בעקבות פסק הדין, שאחרי פסק הדין, במקביל אליו, קורה תופעה משפטית שבעצם מובילה להופעה של תאגידים מאוד גדולים. איך זה קורה? בגלל שארצות הברית היא מדינה פדרלית, אז יש שם, כל מדינה רוצה למשוך אליה משקיעים וחברות שישקיעו בה. אז כל מדינה קובעת כללים, מפחיתה מיסים.
להיות אטרקטיבית.
להיות אטרקטיביים. אנחנו רואים את זה היום על פני הגלובוס, כן? כן? אז בארצות הברית זה... ואז...
מקרה בוחן
כן.
קטן יותר.
ואז מה שקרה, שאחת הדרכים למשוך תאגידים, הייתה להסיר כמה שיותר מגבלות עליהם. אז אחת המגבלות הבולטות שהיו באותה תקופה, זה היה שאסור היה לתאגיד אחד להחזיק מניות בתוך תאגיד אחר. עכשיו, הסיבה שהיה אסור, זה כי לא רצו שיהיה גופים חזקים מדי. כן. כי אנחנו יודעים מה קורה
שלא יהיה ריכוזי מדי,
שלא יאפשר באמת הצטברות מאוד גדולה של כוח. באה מדינת ניו ג'רזי, אומרת, אני מבטלת את זה. בואו אליי, אתם יכולים לעשות את זה. בארצות הברית, ברגע שמדינה אחת או שתיים עושות משהו, זה
גל,
ופחות או יותר תוך כמה שנים רוב המדינות אפשרו את זה.
אבל זה גם היום אפשרי בעולם.
כן, כן, שוב.
רגע, זה לא מה שמאפשר את המודל של חברת בת?
בדיוק, זה אפשר. עכשיו, אז אם אנחנו מחברים אחד ועוד אחד, זאת אומרת מצד אחד הרחבה של ההגנה החוקתית לתאגידים מצד אחד, צד שני הרחבה בעצם של היכולת של תאגידים לגדול ולצבור הון וכוח, ואנחנו נכנסים לעידן, כן, שזה סוף המאה ה-19, שידוע בתור עידן הברונים השודדים גם בארצות הברית, ותקופה שבה להון הגדול יש הרבה 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 כוח, והוא משתמש בו. זאת אומרת, יש, אני אתן כאן שתי דוגמאות שיסברו את האוזן, בין מפסק דין סנטה קלרה ועד, נגיד, משהו כמו 1907, אני חושב, יש מעל 200 פניות לבית המשפט העליון, בטענה לפגיעה בתיקון ה-14 של ה-Equal Protection שהזכרנו. כן.
שהתאגיד 180, חוסה תחתיו.
כן, 188 כן. מתוכן הם של תאגידים. זאת אומרת, כמעט לא של אנשים שחורים שהופרו
זכות. או של מיעוט אחר.
או של בני מיעוט אחר. התאגידים, זאת אומרת, הבינו שיש פה
עוצמה,
כלי משפטי חזק, והשתמשו בו. זה דוגמה אחת.
אז רגע, 185, 100 עתירות לבתי המשפט, בנושא הזה של התיקון ה-14.
על פני 20 שנה.
על פני 20 שנה, במשך 20 שנים, היו של תאגידים.
כן.
שבעצם השתמשו בסעיף הזה כדי להגיד, תבטלו לי את החובה הזאת והזאת, משום שהיא פוגעת בזכותי לקניין, לחירות, כן. לביטוי, כן. לכולי וכולי, עוד זכויות כאלה שמנויות במה שנקרא כבוד האדם אצלנו, במקבילה כן. האמריקנית. כן. וואו.
והדבר הזה, ועוד סיפור, זה ב-1905 יש לנו, זה אמנם, זה לא היה איזה תאגיד מאוד גדול, אבל הפסיקה שיקפה מאוד גם את התקופה ואת העידן. 1905, פסק דין לוכנר, כן? פסק דין שגם הוא ידוע לשמצה היום, שבו בית המשפט העליון של ארצות הברית מבטל חוק של מדינת ניו יורק, שביקש להגביל את שעות העבודה של עובדים במאפיות. הוא אמר, אסור להעביר אותם יותר מ-60 שעות בשבוע. היום 60 שעות נשמע לנו אפילו די הרבה, ואז זה היה באמת הגבלה ככה מינימלית, או ראשונה מסוגה,
כן.
ומדינת ניו יורק עושה את זה כי היא רואה באמת ניצול מאוד גדול של עובדי כפיים, ואז אותו לוכנר מגיע לבעל מאפייה, אני חושב מגיע לבית המשפט העליון, אומר, סליחה, מה זה צריך להיות? יש לנו חופש חוזים. העובדים האלה רוצים לעבוד עוד ועוד, מה אתם מתערבים בכלל?
רוצים יבואו, לא רוצים, לא יחתמו על החוזה.
ובית המשפט העליון מבטל את החוק ומקבל. אז זה העידן שבעצם נמשך עד שנות ה-30. עידן שבו בעצם בית המשפט העליון הוא הרוח הגבית של התאגידים בארצות הברית. הרבה רואים את זה גם, יש כתיבה על זה, ויש גם אפילו רואים ככה את זה בעיתונות של עיתונות העסקים שמדברים על בית המשפט. מגיע הנשיא רוזוולט ב-1932 ואומר, אני עושה ניו דיל. אני עכשיו, היה משבר כלכלי, אני עכשיו מגדיל את המעורבות של הממשלה במשק, אני
כדי לייצר עוד מקומות עבודה,
אני מסדיר כל מיני דברים, כן? אני מאפשר התאגדות עובדים, אני מקים סוכנויות ממשל, כל מיני דברים ש, כן? יש בהם, עלולה להיות פגיעה כלכלית בתאגידים. מה עושה הלובי העסקי התאגידי?
בתגובה.
הולך לבית המשפט העליון. כל חוק הזה מגיע לבית המשפט העליון ונפסל. נפסל. בית המשפט העליון פוסל את החקיקה של רוזוולט, שנבחר ברוב מאוד גדול, ורוזוולט מאוד מאוד כועס על המצב, ואומר, אוקיי, אם זה המצב, אז אני עכשיו אעשה, זה נקרא the unpacking, אני הולך להוסיף שופטים לבית המשפט העליון. עכשיו היחס הוא 5 שופטים נגדי ו4 שופטים בעדי, אני הולך להוסיף עוד 6 שופטים, ואחרי זה נראה מה קורה. נוצר משבר חוקתי, ולא יעלה על הדעת, ומה פתאום, ואיך, ואתה פוגע
בהפרדת הרשויות,
ואתה משפיע על עצמאות השופטים, ובסוף הוא נסוג בו, אבל פתאום בית המשפט העליון מתחיל לאשר את החקיקה שלו.
מה, יכול להיות ש...
שופט אחד שינה את דעתו?
יכול להיות שבעצם הוא החליט שה... אבל זה לא רק לחץ, אולי הוא ראה במאבק הזה איזשהו נתון או משהו שהוא לא ראה קודם שגרם לשינוי דעתו, אנחנו לא יודעים.
אנחנו לא יודעים, אבל העובדה היא שאחרי זה בעצם בית המשפט מאשר
את החקיקה.
את החקיקה של רוזוולט, ובעצם אנחנו נכנסים לעידן שככה נמשך 30-40 שנה של מעורבות ממשלתית יחסית גבוהה, רגולציה, פיקוח על תאגידים, כן, דיברנו על צרכנות, דיברנו על סביבה, דיברנו על דברים כאלה, בכל המקרים האלה, כן, המדינה מסדירה את השוק ומטילה מגבלות על תאגידים, כן, נותנת זכויות למיעוטים, לנשים, בריאות. זה מחזיר את התאגידים לבתי המשפט, שוב. עכשיו כבר יש להם את פסק דין סנדה קלרה, זאת אומרת, יש להם, הם יכולים לבוא ולהגיד, זה פוגע לי בזכות הזאת, כן. פוגע לי בזכות הזאת. ובעצם אנחנו רואים לאורך השנים שהדבר הזה מקבל מיסוד, אבל, והתחום הכי מעניין שזה קורה, זה התחום של חופש הביטוי.
חופש ביטוי לתאגידים?
בדיוק, חופש ביטוי, למה לא? זאת אומרת, אם זה מגיע למצב, יש לנו באמצע או סוף שנות ה-70, יש עתירות של תאגידים שאומרים, אנחנו, יש פה עכשיו איזה משלם אני חושב, או כן, משלם על איזושהי העלאה של מיסוי או משהו כזה, אתם צריכים לאפשר לנו להביע את דעתנו, זאת אומרת.
להשתתף במשאל העם?
לא להשתתף במשאל,
להשפיע,
לפרסם, אז היו כל מיני מגבלות על הפרסום, והם טענו שהמגבלות האלה מפרות את חופש הביטוי שלהם, ואת המשפט העליון מקבל את זה, ומרחיב בעצם את זה, מכוח הגנה על חופש הביטוי. אם הם פרסון, יש את התיקון הראשון לחוקה בארצות הברית, שהוא תיקון מאוד מאוד רחב, שמגן באופן מאוד רחב על חופש הביטוי, אין מניעה להכיל אותו על תאגידים. ואז אנחנו מגיעים באמת לפסק הדין אולי הכי הכי דרמטי בהקשר הזה, בשנת 2010, ממש לא מזמן.
בכלל.
בפרשת Citizens United, שזה פסק דין שעד היום גלי ההדף שלו מורגשים בפוליטיקה האמריקאית, והוא ממש חוצה, אני חושב, פחות מבחינת נגיד המפלגה הדמוקרטית, תשאלי את כל המועמדים, כן, יש עכשיו רשימה מאוד גדולה של מועמדים לבחירות, כולם אומרים שהם יבטלו את פסק הדין Citizens United. כי מה נקבע בו? נקבע בו שחקיקה שבעצם נועדה, כן, אנחנו, חקיקה של מימון בחירות, שנועדה לקבוע גם תקרה לכסף שאפשר להשקיע במימון בחירות, וגם על תכנים שמותר, החקיקה הזאת נפסלה לחלוטין, למרות שהיא הייתה חקיקה שחוקקו אותה גם רפובליקאים, גם דמוקרטים, זאת אומרת, זה לא היה חקיקה זה, והיא נפסלה, שוב, בבית משפט, שחמישה היו בעד וארבעה נגד, זאת אומרת, היה קרב צמוד, מתוך זה שאין סיבה לא לאפשר דיבור. זאת אומרת, אם את... זה התכלית של החוקה האמריקאית, לאפשר ספיץ', כמה שיותר ספיץ', ואין סיבה להטיל מגבלות על תאגידים בהקשר הזה. עכשיו, המשמעות של זה היא שתאגידים ובעלי הון, הם יכולים...
לשתף פעולה.
כן, לא, ולשפוך מיליארדים, כפי שאכן נעשה, על מועמדים שהם חפצים בעיקרם.
כן.
ובגלל זה הפוליטיקה האמריקאית נראית איך שהיא נראית היום. זאת אומרת, כולם מסכימים שהמצב שם קשה מאוד מבחינה הזאת.
וואו, וזה כן. בזכות בעצם מה שמקנה לתאגיד את ישותו או מעמדו בתור פרסן, שיש לו חופש ביטוי, שהוא יכול לתמוך בכל מיני עמדות, או להחליט, זה אגב לא רק תמיכה של ביטוי במלל, בדיוק. אלא זו תמיכה שיכולה, כמו שאתה אומר, לבוא לביטוי גם כספי.
כן.
להשקיע כן. את המשאבים שלך באיזושהי דעה.
כן, מרגע שאתה קובע שהסדרה של הדבר הזה היא כשלעצמה פוגעת במימון בחופש הביטוי, אז אתה מבטל את ההסדרה, ואז
כן.
ואז זה שוק.
אז זה לא רק בעצם מצב שסתם דיברנו הרבה על נייקי, אז אני שוב אשתמש בה. נייקי יוצאת אל השוק עם פרסומת חדשה שאומרת שהיא תומכת במועמד הדמוקרטי, נגיד. זה לא רק זה, אלא זה שהיא ממש יכולה לממן את כל הקמפיין.
כן, לתרום. הגבלה הייתה בעיקר על שיעורי התרומות.
כן, עכשיו, מה הבעיה? שהמילה תרומות אולי לא לגמרי מדויקת. אולי יש כאן איזושהי ציפייה ליחסים של קבלה בחזרה, מה שלא לגמרי נכון בפילנטרופיה.
נכון, נכון. אני חושב שבמובנים מסוימים זאת השקעה מבחינת התאגיד. הוא משקיע כסף במועמד, הוא תומך בקמפיין, הוא עוזר לו להיבחר. ומתוך ציפייה שמתגשמת, כן? אנחנו רואים, נגיד, תאגידים מועמדים שנתמכים על ידי תאגידי הנשק, נגיד. אז הרקורד שלהם בהצבעות על פיקוח נשק הוא רקורד
שלילי. הם לא רוצים לפקח על נשק. שלא לדבר בכלל על הביטול של ההחזקה החופשית בנשק בארצות הברית.
שם זה גם עניין חוקתי.
כן, כן. נכון, זה מאוד קשה לשנות את החוק.
מאוד קשה באמת בארצות הברית, ובגלל זה כאילו יש כזה מאבק סביב האיוש של בית המשפט העליון. כי אם לא מצליחים לשנות את החוקה, ובית המשפט הוא הפרשן, אז חשוב לנו מאוד לדעת מי יושב שם, או לשלוט על מי שיושב שם.
כן.
למרות שגם זה לא תמיד קורה, זאת אומרת, גם אם יש נשיא רפובליקן שממנה שופט, יכול להיות שהוא מגלה שהשופט במהלך השנים משנה דעותיו, כן?
כן.
אולי השופט הכי גדול, או הכי ליברל אי פעם, היה שופט ארל וורן, שמונה על ידי הנשיא אייזנאואר הרפובליקני. זאת אומרת, שופטים כן יכולים להיות עצמאים.
כן.
אנחנו בהחלט גם מאמינים בזה. אבל זהו, אני חושב שמה שזה מלמד, אולי כדאי גם להגיד כמה מילים עלינו.
כן, אני רוצה שתכף נגיע אלינו, אני פשוט בהלם מוחלט. אגב, אני די בטוחה שהקשרים הללו בין התאגידים לפוליטיקאים הם יותר עתיקים, אני מופתעת לגלות שהם רק בני...
לא, לא, הם יותר עתיקים, כן, כי...
כי היו דרכים אחרות, אתה אומר, לא?
כן, ובארצות הברית אף פעם אין, מעולם לא היה מימון ציבורי של בחירות ממש, כמו שיש אצלנו נגיד,
כן.
משהו, או במדינות אירופה. אז מבחינה הזאת, תמיד מועמדים צריכים לגייס כסף, אבל הפסיקה הזאת, היא בעצם הסירה כמעט כל מכשול וכל מחסום, ואפשרה פשוט, כן, לשפוך הרבה כסף. זה יותר ככה, אני לא נכנס לכל הדקויות והפרטים של הפסיקה, אבל היא החמירה מאוד מצב שכבר אז היה בעייתי מאוד. כן.
כן.
עכשיו, מעניין לספר קצת על ישראל בהקשר הזה, ובאמת, שאצלנו לא היה הרבה עיסוק גדול בשאלה הזאת, שאלת קיומן של זכויות חוקתיות לתאגידים.
כן.
הרבה פעמים הדבר כאילו היה כמעט כמובן מאליו.
שכן, שיש זכויות כאילו לתאגידים?
כאילו, או לא התייחסו לזה, כן? הפסק דין בעצם הכי חשוב שבו הוחלט שבית המשפט מוסמך לבטל חוקים, פסק דין בנק המזרחי הידוע, אז הוא פסק דין שבו בנקים עותרים לבטל חוק בגלל שהוא פוגע בקניין שלהם.
כן.
עכשיו, בכל פסק הדין לא עוצרים לשאול האם...
האם יש בכלל זכות קניין?
האם לבנק יכולה להיות זכות קניין חוקתית?
כן.
אבל רק בעצם 11 שנים מאוחר יותר, בשנת 2006, מגיע פסק דין בנק המזרחי, אני קורא לו השני, למרות שאף אחד לא כל כך מכיר או לא הכירו אותו... בוודאי הוא לא מוכר כמו פסק
כמו
דין
בנק המזרחי
הראשון, אבל במובנים מסוימים הוא חשוב חשוב מאוד, כן? לא יודע אם לא פחות, אבל חשוב מאוד. ופסק הדין הזה הוא פסק דין מאוד מעניין, כי הוא על רקע ההתנתקות, כן? בכלל לא... חוק ההתנתקות, חוקים שזה...
החוק אגב עובר בתור חוק רגיל, נכון? הוא לא צריך להיות חוק יסוד כדי להוציא לפועל כזו תוכנית.
והחוק בין השאר כדי לעזור לתושבים, תושבי אז...
גוש קטיף.
גוש קטיף, בעצם לעזוב... לעזוב את בתיהם ולהתחיל את חייהם מחדש,
כן.
אמר שהם יוכלו לבצע פיראון מוקדם של ההלוואות של ה... שלכולם היה משכנתה על הבית. Mm-hmm. אמרו, אז בוא נקל עליכם, תעשו פיראון מוקדם, ניתן לכם הלוואות וכל מיני דברים. ואז, ואנחנו נפטור אתכם מעמלת פיראון מוקדם. נכון,
אוקיי,
היום אם את...
מפרגן?
כן,
זה
מפרגן,
טוב?
זה דרך שהמדינה אומרת, אוקיי, בזה אני אקל עליכם.
כן.
כן, אתם...
אבל אז הבנק אומר...
ואז בא הבנק אומר, רגע.
אני לא יכול.
אני מפסיד פה הרבה כסף. כן. אני מפסיד מהעמלה הזאת, אני בנית, אני מתמחר את זה.
העמלה נועדה למצב שאני לא אפסיד, להבטיח
בדיוק,
את זה שאם...
בדיוק, פיראון מוקדם, הכסף מתוכנן להיות במקום אחר, אני צריך... זאת אומרת, יש...
ואם מבקשים ממנו, ממני את הכסף
בדיוק.
עכשיו, אז אני צריך להביא אותו מאיפה שהוא, הבנק אומר, וזאת סכנה של הפסד הרבה, של הרבה
זהו,
מאוד כסף.
וזאת, ולכן החוק הזה הוא לא חוקתי, כי הוא פוגע בזכותי לקניין, אומר בנק המזרחי.
עכשיו, רגע, נעצור ונגיד, לתאגיד יש זכות לקניין, אתה בעצם שואל את השאלה, האם היא חוקתית או לא?
יש.
שזה מגביר את מעמדה.
כן, אני חושב שהוא, זאת אומרת, יש...
אינהרנטית
הוא
יש
יכול,
לו קניין.
הוא יכול להחזיק נכסים, הוא יכול להתקשר בחוזים, mm-hmm. הוא יכול, זאת אומרת, השאלה היא באמת הייתה לגבי המעמד החוקתי כאן.
כמה היא חזקה, הזכות הזאת שלו?
במובן מסוים.
או כמה אפשר לפגוע בה בנסיבות שצריך לפגוע, שמצריכות פגיעה.
כן. והנשיא אהרון ברק, באמת רב איש עתיר זכויות.
עשייה ענפה, כן.
וכן, הוא אולי באמת המוח המשפטי הגדול ביותר שהיה אי פעם בישראל. הוא קובע שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כן, שמקנה את ה, או נותן הגנה לזכות לקניין, בסוגריים, אגב, לא כל החוקות מגנות על הזכות לקניין, כי זו זכות מורכבת ו... ואפשר גם לבקר את זה, אבל זאת לא השאלה. אז בית המשפט, השופט ברק אומר, אדם בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, זה גם תאגיד.
אוקיי, אז הוא בעצם ממש מעתיק את הפסיקה האמריקנית שאומרת ש-person is a corporate גם, אדם הוא גם תאגיד.
עכשיו, מה ההנמקות שלו לדבר הזה? הוא אומר, מאחורי התאגיד, מסתתר בן אדם, שזה נכון, זאת אומרת, יש בעלי מניות,
דירקטוריון,
עובדים,
כן.
זה נכון. ואם אני לא אתן לו זכות חוקתית, אז אני פוגע בבני האדם שמאחוריו. עכשיו, זאת שאלה בעיניי אמפירית
עצמה.
יותר מאשר, זאת אומרת, ברור שלאותם בני אדם יש זכויות חוקתיות משל
כן,
עצמם,
כן.
כבני אדם, ולכן...
ולא בהכרח בגלל התפקיד
כן.
שהם מאישים, ממלאים.
ואני כן מוכן לקבל שאולי, וזה ככה, בזמנו כתבתי מאמר שהיה קצת יותר נחרץ, ומאז ככה עוד חשבתי על הדברים, אבל אני יכול לקבל את זה שיש תאגידים מסוימים שזה נכון לתת להם חופש ביטוי. למשל, עיתון. אוקיי? אני רוצה שלעיתון הארץ, או לעיתון מקור ראשון, או לעיתון ישראל היום, יהיה חופש ביטוי. זאת אומרת, כגוף עצמאי, לא רק לעיתונאים שלו או
כן,
לאורחים
כן.
שלו. אני רוצה את זה.
זאת המהות
זאת,
של הגוף
זה,
הזה.
זה חופש העיתונות. אז במובן הזה אני יכול לקבל לפחות מקרים מסוימים, או את ההיתכנות שתאגיד יוכל ליהנות מהזכות הזאת. אבל אני חושב שכפי שראינו גם בארצות הברית, שהענקה גורפת של הדבר הזה היא כן בעייתית. יש עוד הרבה דברים להגיד על פסק הדין הזה. אני חושב שהבעיה אולי העיקרית שלו היא שזה פסק דין או ניתוח גם בארצות הברית, אגב, שהוא מאוד מאוד פורמלי, ואולי זה הדבר יותר בעייתי, ההיסטורי. זאת אומרת, הוא מתעלם מזה שברגע שאני עכשיו כותב את פסק הדין כפי שאני כותב, וקובע שלתאגיד יש זכות קניין, אז אני מקנה בהנף קולמוס כוח עצום לגופים שגם ככה הם הכי חזקים במשק, כמעט, והם חזקים לתאגידי התרופות, לבנקים, לחברות הביטוח, לגופים שגם ככה נהנים, כפי שראינו בפרק השני, מעוצמה תאגידית, כן? יש להם עוצמה פוליטית ועוצמה כלכלית, והם שחקנים משפטים חוזרים, כל מיני דברים שדיברנו. עכשיו אני נותן להם גם הגנה חוקתית, והגנה החוקתית הזאת גם, כפי שאמרנו בהתחלה, מקשה על המחוקק, נגיד, להסדיר את הפעילות שלהם.
כן, ולחייב את התאגיד לכל מיני דברים.
הרי על פניו אפשר, זה נכון שהיו כל מיני בתי משפט, כן סייגו את זה וזה, אבל על פניו כמעט כל חוק מס עומד עכשיו לביקורת שיפוטית זה, וכל פגיעה...
שיפוטית בבתי המשפט הכוונה, כן. עכשיו צריך להחליט לגבי כן. כל מיני סעיפי מיסים כן, ותאגידים, כן. וואו.
ואני חושב שהדבר הזה באמת הוא תולדה גם של הסתכלות על התאגיד, באמת בפריזמה צרה, תיאורטית כזאת, אוקיי, התאגיד זה... אוסף של חוזים, כפי שדיברנו, התאגיד הוא ישות משפטית, נכון, כל הדברים האלה נכונים, אבל התאגיד גם, בוא נסתכל במציאות, כן? בוא נראה איך יש לנו כל מיני תופעות בעייתיות של...
איזו השפעה
איזו
יש לתאגידים.
איזו השפעה יש להם. וכמובן, וזה אני חושב מה שדיברנו ככה, זה, שהפריזמה והדגש על הזכויות של התאגידים, מרחיק אותנו מדיון על אולי החובות שיכולות להיות להם. זאת אומרת, אם הם גופים חזקים כמו המדינה, אז אולי צריך לדרוש מהם להגן על זכויות אדם, נגיד, אוקיי? מהם
שגם
להגן.
שגם הם יהיו מחויבים כן. להבטיח את זכויות האדם.
זה מה שדיברנו אולי, שהעקרונות של האום, התחלה של מחשבה, לפחות כיבוד של זכויות אדם, אבל התפיסה הזאת, בוודאי, אני חושב, שמה את זה בצד, כן?
אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי תמימה, עד כמה היה ברור כשפסק דין בנק המזרחי נכתב, עד כמה כבר היה ברור הכוח והעוצמה של התאגידים? האם יכול להיות שמשום שההיסטוריה האמריקנית שדיברנו עליה הביאה את העוצמה התאגידית בעיקר בתחילת המאה ה-20, האם יכול להיות שמאה שנים זה לא זמן מספיק בהיסטוריה, כדי שהאנושות תפנים כל מיני תהליכים, כי הרי אנחנו רואים על פני ציר הזמן ההיסטורי שתהליכים קורים גם ברגעים המכוננים, לקח להם הרבה זמן להתהוות קודם, הם לא קורים בהפתעה, הם קורים על תשתית מאוד מאוד סבוכה של אירועים. יכול להיות שאולי במונחים היסטוריים, אנושיים, אנחנו עוד לא מבינים מה קורה לנגד עינינו? יכול להיות שהפסיקה הזאת במרכאות הייתה תמימה?
אני חושב ש... שוב, אני חושב שמשפטנים לפעמים נוטים לעשות את זה, להדיר יותר מדי את הכוח של המשפט. זאת אומרת, אני חושב שתהליכים קורים גם בגלל סיבות משפטיות, או כמו שראינו, בגלל פסקי דין, אבל הם יושבים בוודאי על תהליכים כלכליים וחברתיים ותרבותיים מאוד מאוד חזקים גם הם, והם באיזון חוזר אחד עם השני, זה דבר אחד. הדבר השני שאני חושב שגם היחס או המקום של התאגידים בחברה והדרישה לרסן אותם או לשחרר אותם, גם כאן ראינו שזה עניין מחזורי. זאת אומרת, כן, העידן של רוזוולט בשנות ה-30 הוא עידן יותר באמת של ריסון ושל מעורבות ממשלתית, והעידן של מדינת הרווחה האירופית. העידן של שלושת ארבעת העשורים האחרונים, או העידן הנאו-ליברלי, הוא עידן של שחרור, כן? אנחנו רוצים לשחרר את כוחם, להגביל את כוחה של המדינה, לשחרר את כוחו של המגזר העסקי, לאפשר לו לפעול. ובוא נגיד, זה הצייטגייסט שאנחנו חיים בו היום,
רוח
התקופה שלנו. אולי עכשיו באמת אנחנו באיזה התחלה אולי של מטוטלת חדשה, סביב, כן, כל המחאות והמשבר של 2008, אז עוד לא ברור לאן זה יוביל, כן? אנחנו בתקופה, מבחינה היסטורית כאן, מרתקת למדי, כי לא ברור, היא יכולה ללכת למקומות מאוד גרועים, ואולי אבל גם למקומות אחרים, כן? אני חושב, לכן אני חושב ש... השופט, כאילו, בסופו של דבר, שופט, אי אפשר להטיל עליו, אני חושב, אחריות לכל התחלואים או בעיות, או, והרבה פעמים הפסיקה היא משקפת, כאילו, כבר הלכי רוח
שקיימים בחברה שבה הפסיקה קורה.
אבל אני חושב, כאן, באופן נקודתי, אני חושב שאלה היו פסקי דין, לפחות שהצריכו, כן, בוודאי סנטה קלרה, שבה בכלל לא היה דיון בשאלות, ופסק הדין של ברק הוא קצת יותר, כאילו...
לא, הוא מנמק.
קצת יותר עשיר, אבל עדיין אני חושב...
אז זה 420 עמודים.
לא, פסק הדין הזה...
בנק המזרחי, אני מדברת.
המזרחי הראשון.
הראשון. אתה מדבר על השני.
הוא כזה יותר תמציתי.
כשמשפטנים מבקרים את הגישה הזאת... האם זה נהוג באקדמיה ואולי מחוץ לאקדמיה להציע חלופות?
אז אני חושב, את יודעת, במקרה הזה, מהרבה בחינים...
כי זה לא רק תבטלו את הזכות
בדיוק,
התאגידית לקניין.
מהרבה בחינות אני חושב שגם בעידן שבו אנחנו חיים היום, יכול להיות שהעמדה שלי לוקה באיזושהי נאיביות. זאת אומרת, במובן הזה שאולי אנחנו כבר בעידן שהסוסים ברחו מהעורווה. וזהו, אנחנו חיים בעולם שבו תאגידים יש להם זכויות. אני חושב שאם זה המצב, אנחנו צריכים לבנות, כן, איזשהו מערך חדש שיתייחס, אוקיי, יכול להיות שיש להם זכויות ובמקרים מסוימים. אני חושב שאנחנו, לפי מה שאנחנו רואים גם המציאות, כן, כשפייסבוק וגוגל מפרות את זכותנו לפרטיות באופן... יומיומי, כן, אז זאת שאלה, איך אנחנו יכולים להגן על עצמנו מפני התאגידים, ואיך, איזה חובות אנחנו יכולים להטיל עליהם, וכשהם עושים תפקיד שפעם היה בידיים מדינתיות, כפי שהזכרנו את נושא ההפרטה, איזה חובות אנחנו צריכים להטיל עליהם, כן?
אני חושבת שהיום השאלה המעניינת לאור הדוגמה שנתת בנושא הזכות לפרטיות, אני חושבת שהיום השאלה המעניינת היא האם אנחנו חווים את זה בתור פגיעה. כמה ידע יש לנו לגבי הפגיעה הזאת? אז הזכות לפרטיות, יכול להיות שהרבה אנשים, אולי צעירים משנינו, יאמרו, מה אכפת לי שהם יודעים את זה? מה אכפת לי? אני גם בכלל לא מתייחסת לפרסומות, או למה שמראים לי וכו' וכו'. יכול להיות, ואז יכול להיות שהערוץ הנכון הוא להשקיע בהעלאת המודעות לציבור בהקשר הזה. דברים אחרים שאני מצליחה להעלות על הדעת, זה הזכות למשאבי הסביבה, שמירה על כדור הארץ, האפשרות להתבונן על מה שאנחנו נשאיר לדורות הבאים. יכול להיות שגם כאן הציבור לא לגמרי מבין את הנזק שתאגידים יוצרים. יש על זה כבר שיח, זה נכון, אבל אני לא בטוחה עד כמה זה יכול לשנות עמדות, ויותר מזה, התנהגות. אז השאלה היא, איזה משחק נוצר כאן בין הבוטם אפ לטופ דאון? מה מקבלי ההחלטות ונציגי הציבור ואנשים שאמורים לחשוב על התוכנית לטווח ארוך, מה הם יעשו, מה הם יודעים, לעומת מה הציבור הרחב יודע או מוכן ורוצה לעשות?
אני חושב זאת שאלה, וגם הפרק האחרון הולך באמת
נכון,
קצת לעסוק בשאלות של תפקידנו כאזרחים. אני כן חושב שפוליטיקאים בדרך כלל יפעלו, למעט אולי מתי מעט, אבל באמת מכוח של איזשהו לחץ של הציבור, או הבנה, או השמעה של דרישות, וכפי שנראה, גם תאגידים במובן הזה. ולכן עם כל הקושי שהמצב שאנחנו מתארים בכל הפרקים האלה מצביע עליו, אני חושב שגם כאן, כן, לא הכל אבוד.
ויש לא,
לנו,
יש חלופות.
ויש לנו מה לעשות כן. כאזרחים.
נסכם?
נסכם.
התחלנו את הפרק בהגדרת מושגים בסיסיים בתחום המשפט החוקתי. המשפט שעוסק ביחסים שבין המדינה לאדם ובין רשויות השלטון. למדנו שחוקה היא מסמך שמאגד זכויות וערכים שיש כוונה שיאפיינו את החברה המסוימת לטווח ארוך. מסמך מסוג חוקה בדרך כלל מעיד על עצמו שהוא חוקה, ובכך מעניק מעמד מיוחד לתוכן שכתוב בו, מעמד נעלה על פני חוקים רגילים. ישנן זכויות שחוזרות על עצמן ברוב חוקות העולם, למשל הזכות לביטחון האדם, הזכות לחירות והזכות לשוויון, שמאחוריהן ניצבת תפיסת העולם שמקדשת את ערך החיים והשמירה עליהם. בישראל לא נחקקה חוקה במסמך אחיד ובנקודת זמן אחת. כן נחקקו במשך השנים חוקי יסוד. חלקם עוסקים בגופים ציבוריים, חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד השפיטה, חוק יסוד הממשלה ונוספים. חלקם עוסקים בחובתה של המדינה להגן על זכויותיו הבסיסיות של כל אדם, לא רק של אזרחיה. ואלה הם חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שנחקקו בשנת 1992. השאלה שעניינה אותנו בפרק הזה היא האם התאגיד זכאי לזכויות יסוד במעמד חוקתי כמו האדם? המסורת של המשפט האמריקני מלמדת שהתשובה היא כן. בפסק דין סנטה קלרה משנת 1886, פסק בית המשפט העליון האמריקני שתאגיד הוא person, ישות כמו אדם, ולכן חל עליו התיקון ה-14 לחוקת ארצות הברית, תיקון השוויון, כלומר כל הזכויות מגיעות לו באופן שווה. כך התעצמו התאגידים והמשיכו להופיע בבתי המשפט ולטעון שחובות רבות שמטילה עליהם המדינה בחקיקה אינן חוקתיות, משום שהן מפירות את זכותם לקניין ולפרטיות. כך, ב-20 שנים, 188 עתירות מתוך 207 שנוגעות לתיקון ה-14 בחוקה האמריקנית, היו עתירות של תאגידים, ולא של אנשים פרטיים בשר ודם, שחורים או בני מיעוט אחרים, שטבעו את זכותם לשוויון. טענות לשוויון הזכויות החוקתיות של תאגידים המשיכו להישמע במשך השנים, וסין נוסף התרחש ב-2010, כשנפסק בארצות הברית שלרשות התאגיד עומדת הזכות לחופש הביטוי. הפסיקה הזאת היא שמאפשרת את התמיכה הכלכלית של תאגידים במועמדים ומועמדות לבחירות. במקרה הזה, שוב עולה לדיון השאלה, האם נכון להשוות באופן מוחלט בין אדם לתאגיד, לאור כוחו של התאגיד ולאור מטרתו הברורה והעיקרית, השאת רווחים. בישראל אפשר לזהות מגמה דומה. הדבר בא לביטוי בפסיקתו של הנשיא ברק בפרשת בנק המזרחי השנייה משנת 2006, שבה הוא פוסק שהזכויות שמוקנות לאדם מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מוקנות גם לתאגידים. סיימנו את הפרק בשאלה שמלווה אותנו כל הזמן בסדרה הזאת, אם כוחם של התאגידים רק הולך ומתעצם, האם צריך וכיצד אפשר לרסן את התאגיד. תודה רבה לך על פרק נוסף, דוקטור עופר סיטבון, ראש הקליניקה לתאגידים וחברה במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, עמית בכיר במכון שחרית ועמית במכון ון ליר בירושלים. תודה לאביטל שוסהיים כהן, תחקירנית הסדרה, שרון לרנר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.